אנחנו בהלכה ג', בסוף הלכה ג', עניין ברכת שהחיינו. הפסקה האחרונה, וכן על כל דבר שמחה הבא לאדם, כגון פרי חדש או מלבוש וכלים חדשים, וכיוצא מברכים שהחיינו. כי אנו מאמינים שהכל רק על ידי רצונו יתברך. ומאחר שהכל רק על ידי רצונו יתברך, אזי יש שמחה וחיות. כי כשהקדוש ברוך הוא נמצא במנגנון, המנגנון הזה באופן אוטומטי, יש בו את המימד הזה של השמחה. כי אם לאו, אין שמחה וחיות כלל, אפילו מן הטובה. אדם שלא חי בגישה כזאת למציאות, הוא לא רואה שמחה, לא רואה חיות. אפילו כשהדבר שמופיע בפניו הוא דבר טוב. למה? כי פשוט הוא לא יודע כבר לעשות את ההבדלה בין הטוב לבין הרע, הוא לא יודע ל... אין לו נואנסים כבר. וחוץ מזה, הטובות זה בעצם תהליך, כמו כל החיים. האדם שלא מסתכל על המציאות האלוהית, אז הוא לא יראה את הדבר, כי הדברים לא נשארים בעוצמה שהם מופיעים. הם פשוט מופיעים ועוברים. ואז אם האדם לא יודע לתפוס כל רגע את המימד הזה, אז הדברים יחליפו. זה מה שהוא אומר כאן בצורה אחרת, כי היא טובה עוברת ואין לה שום קיום כלל. אבל התורה, הטובה האלוהית בעצם היא טובה שלא עוברת. כי אדם מקבע אותה בזמן, במציאות שלו. זה נקרא לברך שהחיינו. כי עמנו זה לשון קיום. וזה שאנו מגלים את הרצון ומברכים שהחיינו, אז זה להורות ולגלות שעיקר החיות על ידי התגלות הרצון. וזה שהחיינו לזמן הזה, מה זה לזמן הזה? שבה שמחה חדשה שאנו תולים, הכל ברצונו יתברך, מברכים אותו יתברך על זה. כן? אז אנחנו מאמינים שהכל על ידי רצונו. שברגע שאתה מאמין בזה יש שמחה על השם. שהוא מגדיל טוב, את הטוב שלו עמנו, ואתה מברך שהחיינו. שבה שמחה חדשה שאנו תולים הכל ברצונו יתברך, ומברכים אותו יתברך על זה, וזה בעצמו חיותנו וקיומנו. כי עכשיו, 5 שורות לפני הסוף, שאנו שמחים על הטובה ומברכים ומודים אותו, יתברך על זה, כי אנו מאמינים שהכל ברצונו יתברך, על כן עתה יש לנו חיות. החיות היא בעצם תוצאה מן ההבנה הזאת, מן ההפנמה הזאת. כי עתה חיים חיים. על כן בהברכה עצמה אנו מזכירים זאת, וזה שהחיינו. לשון חיים, בגלל שאני יודע לשאוב את החיים מאותו מצב, מאותו מימד. ברגע שאתה לוקח את החיים מהמקום שחולף מולך, מהסיטואציה הנוכחית, אז זה נקרא שהחיינו. לזמן הזה דווקא, כן, כנראה. כי עיקר החיות תלוי בזה שאנו מאמינים שהכל ברצונו כאן.
בעצם ככה לא צריך להיות שום ברכה אחרת.
נכון.
אבל לא כך. אז יש דברים שאתה מעריך עליהם הטוב והמתיר, איזה שאתה מעריך עליהם דיין האמת.
היום. היום, לעתיד לבוא לא. לעתיד לבוא אתה מברך אותו דבר, על הכל אתה מברך
אותו דבר. איפה זה כתוב?
בגמרא. בגמרא ברכות. כתוב מה שאתה מברך היום, דיין האמת, אתה לא תברך דיין האמת.
כן, אבל שער הברכות.
מה זאת אומרת שער הברכות?
בעצם...
שער הברכות זה אותו דבר. זה סוג של שהחיינו. אם הדבר
לא
מופיע...
זה לא שהחיינו, שהחיינו זה שהחיינו.
או, אם זה עובר, יש הלכה. ברגע שאתה עובר זמן, שזה מתחדש, אז אתה יכול לקלוט יותר את השהחיינו. אחרי זה אתה זורם על השהחיינו הזה. אבל אם זה עבר זמן, אז באמת גם מה שאתה עושה, אתה מברך עליו שהחיינו. זאת אומרת, אם עבר זמן כלשהו על פרי, אז אני מברך גם על הפרי וגם שהחיינו. אלא שעבר הזמן המיוחד שעשה בעצם רווח בין שני הדברים. זה לא שזה סותר את התפילה, את הברכה של הדבר עצמו. אני מברך בורא פרי העץ, בגלל ששנה עברה, בגלל שיש עכשיו גידול חדש, ואז אני מברך בורא שהחיינו על הפרי. אני מברך על להדליק נר של יום טוב, אבל אני מברך שהחיינו גם כן. למה? זה לא סותר, בגלל שעבר זמן, מעת לעת, כן, בזמן התלוי בכל דבר, ואז זה מכריח אותי לברך את הברכה עצמה. זה לא במקום שהחיינו. שהחיינו זה תוספת למדרגה הנוכחית. אתה מביא את זה כדי להדגיש שאתה בעצם מכיר בזה שיש חיים באותה מדרגה עכשיו. זה לא במקום.
אבל הניואנס הזה הוא קיים בכל הברכות, אפילו בפורי פרי העץ.
בוודאי. אם אתה מול דבר חדש, אז אתה שוב פעם מברך את העניין הזה.
כן, אבל אני מסכים, אני מבין גם מה שהרב אומר, אבל יש פה המילים שלו בעצם אומרות שזה מופיע ברגע שאתה קולט את ההופעה,
כן.
אז אתה צריך לברך.
נכון.
אחרות, למה אני לא אקלט את ההופעה כל יום?
כי
הרי יום. כל דבר שמחה בא לאדם. כן. כל דבר שמחה בא לאדם. כן. אז נותן פה את האפשרויות. כן, הם מאמינים שהכל רק על ידי רצונו יתברך.
נכון.
הכל רק על ידי רצונו יתברך, זה לא כל חודש.
למה?
זה כל הזמן.
לא, אבל אתה לא יכול לכל רגע לחיות לפי המימד הזה. כי אם לא, אתה כבר לא תחיה בהבנה של החידוש. אתה כבן אדם, באידאל אתה צודק. המחדש בטובו בכל יום, כל רגע זה מתחדש. היינו אמורים כל רגע לומר שהחיינו. אבל מבחינתנו בחיים שלנו פה בעולם הזה לא היינו יכולים לחיות בצורה כזאת.
למה לא?
כי זה מימד שלוקח ממך כל שאר הדברים, אתה לא יכול. אתה צריך לחיות במגמה הזאת בפנים. כלומר, השהחיינו שאתה עושה על פרי, הוא שהחיינו שצריך ללוות אותך עד הפעם הבאה שתברך שהחיינו. זה נכון. אבל לא לומר את זה בפה, אבל אתה כן צריך להיות מלווה בדבר הזה. האור של חנוכה צריך להיות איתי גם עכשיו. למרות שהוא לא איתי בפועל, הייתי אמור להדליק כל יום את הנר הזה. אז באמת, כשכיוונתי בנר האחרון, קיוויתי, וכיוונתי שהאור האחרון ילווה אותי במשך כל תקופת החורף. אז באידאל, אתה צודק, בפועל אני לא צריך לומר את הדברים. לא צריך לבטא את זה, כי אם לא, אז אני לא יכול לחיות בכלל, אין לי זמן למשהו אחר. הייתי צריך לברך שהחיינו כל שנייה. אז המגמה היא מגמה אמיתית. אני מסכים איתך על המגמה הפנימית. אם היית חי כל רגע עם המגמה הפנימית הזאת, אתה לא צריך אפילו לברך את זה, לבטא את זה בפה. פעם אחת בשנה, תבטא את זה בפה, אבל עכשיו, מה יקרה לך? אתה עכשיו חננאל, בגלל שהגעת למסקנה הזאת. כשתברך בפעם הבאה שהחיינו, אתה תברך את זה בעוצמה כל כך גדולה, שזה ילווה את כל השהחיינו שהיית אמור לברך כל רגע. אתה מבין? עכשיו הגעת למימד כזה של הפנמה. מתוך השיעור, עשית את עצמך כלי קיבול. עכשיו הכלי שלך הרבה יותר חזק ממה שהיה לפני. למה? כי אנחנו עוסקים בנושא. פתאום, כן, הדברים של הרב, כי הוא חוזר, יש לו איזה מין מנגנון עיגולי כזה. כל הזמן חוזר ואופ, מוסיף עוד שלב. הוא כל כך חדר, שהדבר הזה עכשיו יחלחל במודעות, ובפעם הבאה אתה תראה, כשתברך שהחיינו, שבוע הבא, בט"ו בשבט. השהחיינו שלך כבר לא יהיה אותו שהחיינו. אתה תיקח את זה יחד איתך להרבה הרבה זמן. עד השהחיינו הבא. וזאת הכוונה האמיתית, אתה צודק. ככה צריך להיות. כן. זאת אומרת שאתה צריך לחיות עם מה שהחיינו הזה, זה כמו שאני מברך על לקבוע מזוזה. אם יש לי 10 מזוזות בבית, מה, אני, על כל אחד אני, לא. אני קובע אחת, אני מברך, ועל סמך הברכה הראשונה זה מלווה אותי לכל השאר. זה אותו דבר, השהחיינו הזה צריך ללוות אותך לכל השאר עד השהחיינו הבא. כמו להישב בסוכה עד הסעודה הבאה, עד השלב הבא. אבל כל השאר אתה גם יושב בסוכה. אז זה אותו דבר, זאת אומרת שזה צריך להיות ברכה כל כך חזקה שהיא לא מתגמדת לרגע. זה ברכה שמלווה אותך עד השלב הבא של אותו סגנון ברכה. כן? אתה אמרת לאשתך, הרי את מקודשת לי, פעם אחת. אבל האמת זה שאתה אומר לה את זה כל יום. כי הכוונה הייתה אמורה להיות לכל החיים. ככה זה עובד. בשבת, אנחנו נכנסים לשבת, כשאנחנו יוצאים מהשבת, אני רוצה שהשבת תלווה אותי. אז אצל המקובלים יש סגנון כזה קטן של תפילה. שכל הכוח שקיבלתי מהשבת הזאת ילווה אותי למשך כל השבוע עד שלב חדש מחודש של שבת בקומה עליונה עוד יותר. בסדר? אז אנחנו בהלכה ד'.
אז בעצם כל שחיינו הוא צריך להיות ברובד עמוק יותר.
בוודאי, בוודאי. אם הוא הגיענו לזמן הזה, כן? זאת אומרת שאתה מברך על מה? על העבר או על העתיד?
על העבר.
על העבר, נכון? אז איך זה? הרי אתה עכשיו מטפל...
עבר עובד.
אתה מדבר על פרי חדש, נכון? אז אתה אומר לו, כן, אני מודה לך שהשהחיינו העבר הגיע עד השהחיינו הזה. זאת אומרת, במשך כל הרווח שהיה בין שני השהחיינו, כן, הייתי בחוויה כזאת כאילו זה מהלך אחד גדול. הלכות ברכות הראייה ושאר ברכות פרטיות. בסדר? על פי התורה, המתחלת דה שכנגד כל מיני מחלוקת, ולעיין שם. טוב, אז מה זה כל העניין הזה? והכלל, שלבטל כל מיני מחלוקת הוא על ידי תענית. מה זאת אומרת על ידי תענית? מה הקשר? מה, לכאורה המחלוקת זה לא קשור בכלל? אז גם כאן צריך להבין שהרב תמיד מדבר בעקיפים, בעומקים, ברבדים יותר פנימיים. כן, אז התענית זה גם כן צמצום, נכון? מה זה, איך קוראים לתענית בלשון אחרת? צום, נכון? אז צום זה בעצם קיצור של צמצום. זאת אומרת שאם אתה רוצה בעצם לבטל מחלוקת, מה אתה צריך לעשות? לצמצם את מה שיש לך לומר אתה בעניין הזה. תרגיע את המצב על ידי זה שתן לזה לזרום. אל תהיה אובססיבי על, על הכיוון שאתה רוצה לייצג אותו. אל תעמוד יותר מדי, תדע לשתוק.
אני מדבר דווקא תעני דיבור.
מה?
אני מדבר דווקא תעני דיבור.
אז יכול להיות. זאת אומרת, אני לוקח כאן את התענית לכל הרבדים.
תעני דיבור יותר מבטל את מחלוקת.
נכון. לכן אני לוקח כאן את זה לכל הרבדים. זאת אומרת, אתה תדע לעשות את זה על כל התנועות שלך שיש בחיים. וזה בעצם מונע מחלוקות. זאת אומרת, ברגע שאתה מול בעיה כזאת, כן? תענית. אם הוא היה מצמצם את זה רק לתענית דיבור, אז היה מצמצם את הדבר. הוא השאיר את זה בתענית, והוא עשה את זה בחוכמה. כי ברגע שאתה אומר תענית, אתה תלביש אחר כך את התענית למצב שאתה נמצא בו. אם זה בדבר שאתה יודע שעל ידי שתיקה אתה תסדר את העניין, אז תעשה תעני דיבור. אם אתה יודע שזה בפחות רצון להפנים כל דבר ולהיות נוכח בכל דבר, זה גם תענית, כי אתה לא רוצה לאכול כל מה שנמצא מולך. זה אותו דבר, מה זה לאכול? זה כל הזמן לרצות לדעת הכל. כן, להיות בכל הדברים, מה, על מה דיברתם? כן, כל דבר קטן אתה נכנס בו. אז זה הצמצום פה. הן מחלוקת ממש מסונאים ואויבים, כן? ברגע שיש מחלוקות מסונאים ואויבים שלך, הן מחלוקת היצר הרע שבלב, כן? כלומר יש לך דילמה פנימית, אתה כל הזמן בקרב בינך לבין עצמך, ויוותר איש עמו, כן? ויאבק איש עמו, הכל מבטלים על ידי התענית. כי כל המחלוקת, כן, או המחלוקות כאן, הם כנגד רצון האדם. מה זה רצון האדם אמרנו? רצונו של השם. הרי אין לאדם רצון אמיתי. הרצון האמיתי של אדם זה לרצות את מה שהשם רוצה. אז לכן כל המחלוקות בעצם זה הפך הרצון. איזה ספירה זה רצון אמרנו?
כתר.
נכון? מה מיוחד בספירה הזאת? איזו תכונה מיוחדת בספירת הכתר? מה...
קוראים למסדר והמיישר.
אוקיי, אבל מה, מה יש בה?
הדבר שכתר הזה?
מה?
תזכיר איפה זה הכתר.
הכתר זה המדרגה העליונה ביותר. אין יותר גבוה מכתר. בסדר? בניקוד קמץ.
וזה הל הקדוש ברוך
הוא. מה?
זה משהו אלוהי.
אז תמשיך, מה זה אומר משהו אלוהי? איך אתה מגדיר את השם? אפשר להגדיר את השם?
לא.
אז מה זה? מבחינתנו, אבל מבחינתנו, איך אנחנו רואים?
מקור.
נכון? מילה אחת. מה אתה אומר בקריאת שמה?
אחד.
אחד. אוקיי? כלומר, מה זה אנטיטזה לאחד?
הרבה.
איך תגידו עכשיו את זה במילים שלנו?
מחלוקת.
יפה. כלומר, את האחד אי אפשר לחלק, נכון? אז מה זה אומר? אם אתה נמצא במחלוקת, מה איבדת? את האחד. הבנתם? לא ייתכן שתהיה במחלוקת אם אתה באחדות הזאת.
המחלוקת שהיא לשם שמיים.
זה משהו אחר. לכן זה נקרא לשם שמיים. מה זה לשם שמיים? מה זה השם של השמיים?
כתר.
לא. שמיים זה י' כ' ו' כ'. שם שמיים זה משהו אחר. ירדתם מדרגה, לא צריך לפספס מילה באמצע. השם של מה שנקרא שמיים, מה זה השם?
אדנות.
זאת אומרת, איזו ספירה? מלכות. כלומר, מי שמגלה. השם שלי, זה לא בשביל עצמי, נכון? אני אף פעם לא קורא לעצמי יואל. זה בשביל להתגלות לאחרים. אז אם אני עושה מחלוקת שהיא לשם שמיים, זה בעצם לגלות את מה? את המלכות, כלומר את ההלכה. את המדרגה האלוהית שצריכה להופיע בעולם. אז, אז מי מתקיים בדבר כזה? כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. כלומר, מי מתקיים?
שמיים.
לא. לא כתוב סופו להתקיים או סופם השמיים.
המחלוקת.
המחלוקת עצמה.
מה,
חושב שאתה לא עובד
יותר גבוה.
עכשיו, זה הרובד הכי גבוה. מה זה שהמחלוקת מתקיימת?
צריך אותה, יש שם...
יפה.
ניגוד שצריך
אותה. היא חייבת קיום. זאת אומרת, סופה להישאר קיימת. כלומר, המחלוקת בלעדיה אתה מת. למה? כי היא מגלה כל רגע יותר ויותר אלוהות.
שם השם לא צריך מחלוקת.
מה?
שם השם לא צריך מחלוקת, שם אדנות כן צריך מחלוקת.
שם השם, זה נקרא שם השם. עוד פעם, אתה אומר שני דברים.
כן.
זה עירות. השם לא צריך מחלוקת.
כן.
שם השם כן.
בשביל להתגלות.
בשביל להתגלות. כלומר, מאיפה מתגלה שם השם? מחברותה. הוא יוצא באמצע שני החברים שלומדים תורה. כלומר, מה אנחנו מגלים, מה אנחנו מנסים לגלות כשאנחנו לומדים כאן? את שם השם, לא את השם. את השם אי אפשר לגלות. אתה מגלה את השם? אי אפשר לגלות את השם. מי תופס אותו? לת מחשבה תפיסה בכלל וכלל. אז מה אנחנו בועלים תמיד? רק לגלות את מה? את שם השם. כלומר, את הרצון במלכות, את הכתר במלכות.
זאת אומרת, לימוד תורה מהי רצון?
מה?
לימוד תורה צריך להיות פועל של רצון.
בוודאי, בוודאי. ורצון של מה?
של אחדות.
לא. של גילוי יותר, בוודאי שזה אחדות, אבל של גילוי יותר אלוהות בעולם הזה. בשביל מה אתה בא לשיעור הבוקר? בשביל ללמוד בשביל עצמך, או כדי שיהיה יותר אלוהות בעולם היום? על זה צריך לחשוב באמת. בסדר? אם היה לנו את האחריות הזאת, כן, אז היינו נזהרים מאוד. כי הרי אני צריך לשאול את עצמי היום כמה גיליתי מה... אותו מנגנון אלוהי. כמה שם השם הוספתי בעולם, כמה מלכות הבאתי, כמה גילוי הבאתי. בסדר? אז זה בעצם, כי כל המחלוקת הם כנגד רצון האדם. מה זה כנגד רצון האדם? נגדו. כי הרצון הוא קטר, אז המחלוקת היא אנטי קטר, היא האנטי תזה של הקטר. כי הקטר הוא אחדותי והמחלוקת היא מלשון חילוק. כשאדם רוצה כך, הוא בעלי המחלוקת הם כנגד רצונו וחולקים עליו. אז מה עושים במצב כזה? סגולת התענית איתה בזוהר הקדוש, שהוא לאחנה רעותה דליבה. אומר הזוהר שהתענית, מה היא עושה? היא מכניעה את ה... מה זה רעותה דליבה?
רצון.
הרצון שבלב. למה? לקודשה בריחו. זאת אומרת שאתה תפסיק לרצות דברים שהוא לא רוצה. הוא יתברך.
זה לא לבטל את המחלוקת.
בוודאי.
מקומך במחלוקת לא היה נכון.
יפה. זאת אומרת שאתה צריך לגלות בעצם מה הוא יתברך רוצה. כל המחלוקת זה בגלל שאתה רוצה דברים אחרים ממה שהוא רוצה. זה הסוד. ברגע שתתחיל לרצות מה שצריך לרצות באמת, כן, עשה רצונך כרצונו, אז ברגע שאתה עושה דבר כזה, אתה בעצם מפעיל את ההוויה בעולם. דהיינו, להכניע ולבטל כל הרצונות של האדם לקדוש ברוך הוא. כן, אני הופך להיות, כן, אני הופך לעשות מה?
רצונו.
רצונו. תשמעו למילים, זה פשוט. נכון? עושה רצונו. מה זה לעשות רצונו? תראה לי דוגמה של דבר שעושה רצונך. הנה עכשיו, אני מרים יד. היד שלי עשתה את רצון. יואל. נכון? הפנימיות שלי נתנה הוראה, היד לא משקרת. אם חז ושלום הייתה מחלה, מה הייתה עושה היד? לא יכולה לזוז. הייתה מנותקת מהרצון הפנימי. בעיה מוטורית חז ושלום. אז ברוך השם שאנחנו בריאים, ואז כשאני רוצה להרים את העת, אני מרים אותו בקלות, יחסית. אם אני מתחיל בכאבים כי אני לא מצליח להרים את העת, כי כואבות לי הידיים, כי כואבות לי הרגליים, כי לא יודע מה, אז מה אני עושה? אני צריך לעשות עבודה על עצמי כדי להבריא את המצב הזה. המצב הזה לא בריא. אדם שלא יכול ללכת בקלות, זה אדם שהוא לא בריא. זאת אומרת שרצון השם יכול פחות לעבור דרכו. אז הוא צריך חייב להבריא. כי עיקר יומו יהיה בטיפול גופו. ואז הוא יפספס בעצם את כל המנגנון. בסדר? זה מין הסתות לצאת החוצה. כן, הטיות של הרע כדי שלא תתעסק בדברים הנכונים. שתהיה מחוץ לנושא. אז אתה כועס על דברים אחרים. באמצע שכעסת על דברים אחרים, שכחת בעצם את רצונו יתברך. אתה כבר לא פועל לרצונו, אתה פועל במנגנון אחר שאין לו שייכות למציאות הכללית. כמו חס ושלום יד שלא יכולה לתפקד בגלל שהזרם של העצבים לא עובר ליד כמו שצריך. מהמוח, מהפקודה שהמוח נותן. בעיה גדולה מאוד. על ידי זה מתבטל המחלוקת. אז ברגע שאדם כן עושה את זה ומבטל את כל המחלוקות למעלה רצון האחד, אז הכל מתבטל, כל המחלוקות מתבטלות. כלומר הוא חוזר לאחדות. איך מבטלים מחלוקת? חוזרים לאחדות. בבחינת בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך.
זה לא הציטוט.
מה? כן, זה כן הציטוט.
זה לא עושה רצונך כרצונו כדי שעושה... רצונו
כרצונך. לא, אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא לא עושה את רצונו כרצוננו. אנחנו עושים רצוננו כרצונו כדי שיבטל רצוני אחרים בפני רצוננו. מה זאת אומרת? ברגע שאני עשיתי רצונו, הפכתי להיות מגלה רצונו של השם, אני יכול לשכנע אחרים לעשות אותו דבר. אז האחרים מבטלים את הרצון שלהם שהוא זר אל הרצון שלי, כי הרצון שלי הוא רצון השם. כלומר, הרווחתי חיילים. הבנתם את המנגנון? אני עכשיו עשיתי פעולה. אני עושה את רצון השם. ברגע שאני עושה רצון השם, מה קורה לי? זה מה שהרב כאן מגלה לנו, כלומר מפרקי אבות. ברגע שאני עושה את רצון השם, מה קורה במודעות שלי הפנימית? אני מתחיל להיות אדם משכנע. כי רצון השם זורם בי. נכון? אז אם רצון השם זורם בי, כשאני מדבר עם מישהו, יש משקל לדברים שלי, והוא עושה את מה שאני אומר לו. איך הגעתי למצב כזה? למה כשאתה הולך לראות רב, צדיק, כן, כשהוא אומר לך משהו, אתה כולך רועד ואתה שומע למה שהוא אומר? בגלל שהוא עושה רצון השם, ואתה מרגיש את זה בנוכחות שלו. ברגע שהוא עושה רצון השם, הוא משכנע אותך גם כן לעשות רצונו. אז בסופו של דבר, כמה עכשיו יש עושה רצון השם? שניים. הוא ואתה. הוא הרוויח עוד חייל לעשות רצון השם. אז זה מה שאומר כאן העניין. בטל רצונך אתה מפני רצונו, כדי שאחר כך, בשלב ב' יבטל רצון אחרים בפני רצונך. ואז יהיה מלא אנשים שעושים רצון השם.
רצון אחרים זה רצונות מבלבלים.
נכון. וגם רצונות של אנשים אחרים. זה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל, כשאין שלום, צום. אתה רואה שעכשיו הוא הוריד את המילה התענית, ועכשיו הוא עבר לצום. שזה אמרנו סוד הצמצום. כי כשאין שלום, דהיינו שיש מחלוקת, אז צריכים צום דייקה. כי עיקר הכנעת המחלוקת הוא על ידי צום ותענית.
שניהם
עכשיו. כן? למה הוא חוזר פעמיים על אותו עניין?
הוא מוסיף צום.
אז מה ההבדל ביניהם?
תמצם ולקבל...
מה פירוש המילה תענית?
לענות.
התענות, כן? להתענות. עינוי. בדגש. לא כמו שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לענות לנו. זה בלי דגש. אסור להגיד, עננו, חז ושלום. זה כאילו, תן לנו עינויים, השם ישמור. אלא עננו. אסור להדגיש את הנון. אז פה, העינוי, כן? מלמד את האדם מדגרגה. כלומר, המצב הזה הגלותי, כי עינוי זה בעצם סגנון של גלות. אז העינוי הזה מאפשר לך אחר כך לראות את השמחה ביתר שאת. כן? תנו לי פסוק לזה.
פסוק למה?
לזה שהשמחה הופכת להיות הרבה יותר גדולה דווקא אחרי העינוי. למה? כי הבנת דרך העינוי את גודל השמחה. שמחנו כי מות עיני איתנו. מה הקשר? שמחנו, נקודה. לא. כמו הימים שהרגשתי את העינוי, בזכות העינוי הזה, כן, עכשיו אני יכול להרגיש יותר שמחה. כגודל הצער שהיה לך והרצון להתקדם ולצאת מהמיצר הזה, כך גודל השמחה שתתגלה במנגנון שלך. בסדר? אבל כשיש שלום, דהיינו על ידי התענית, שעל זה זוכים לשלום, אז ססון ושמחה ישיגו וכו' וכו', ונסו יגון ואנחה. מה זה ססון ושמחה? גם ססון וגם שמחה. מה זה ססון ומה זה שמחה? הפעמיים אותו דבר.
זכר ונקבה.
אתה אומר זכר ונקבה, אוקיי. תן לי דבר שאני אוכל להבין. כן? תגיד למישהו בחוץ, זה ססון וזה זכר ושמחה זה נקבה. אני חושב שאתה מדבר על שני אנכים מהשכונה. ססון ואשתו שמחה, כן. שני מרוקאים עצבנים, נו, מה זה ססון ושמחה? ססון זה עוד לא גילוי, ססון זה בדרך לגילוי. סס אנוכי על אמרתך, כן. אבל שמחה זה כבר הביטוי של הגילוי הזה, של השמחה. כן. בססון אני עדיין לא שמח, אני בדרך לבנק. כשהגעתי לבנק ואני מקבל את הכסף, זה נקרא שמחה.
כל ססון זה כל שמחה.
יפה. אז כל ססון זה ההליכה, התהליך, ובכל תהליך כזה יש מנגנון של שמחה של גילוי.
ושניהם זה כל.
מה זה משנה? זה קול פנימי. הקול זה דבר של פנימיות. כלומר, המהלך הפנימי של הססון שונה מהמהלך הפנימי של השמחה. הססון הוא עדיין בגדר של, עכשיו אני יכול להשתמש במה שאמרת, של זכר, של פוטנציאל, של בדרך ל... ושמחה זה כבר הגילוי, כן? אתם זוכרים שהיה אחד שקראו לו ססון, נכון? הווה, טרי מינין, הווה. איפה? מסכת סוכה, אתם זוכרים? אחד קראו לו ססון והשני?
שמחה.
שמחה.
קראת בבדחי.
אז אתה רואה שזה לא, לאו דווקא נקבה, אלא זה מדרגה של גילוי. א', וזה בחינת קדושת ארץ ישראל, שכולל כל הקדושות, כמבואר בדברנו כמה פעמים. אתמול התקשר אליי, אתמול, שלשום, נסעתי בנסיעה שלי לחדרה, התקשר אליי רב ברסלבר, אחד גדול. אז הוא אומר לי שהוא נוסע לחוץ לארץ, לשבת ט"ו בשבט. אז הוא אומר לי, האם אתה רוצה להחליף אותי בקהילה? בשבת ט"ו בשבט, אני רוצה שהקהילה, ברסלבית, תקבל קצת מהארת ארץ ישראל. אמרתי, זה כבר ימות המשיח. הוא אומר לי, אני רוצה שתיתן לקהילה שלי שיעורים על ארץ ישראל, על דברים שקשורים, על הפירות, על הקדושה שבאה, הטבע, וואלה. אמרתי, זהו, זה, היה איתי מישהו. אמרתי, אתה רואה? תקשיב טוב, טוב, טוב למה שהרב מבקש פה. הנה, אתה רואה שאין מחלוקת. אז אמרתי לו שאני לא פנוי, אבל ששמחתי מאוד מהבקשה. אז זה בחינת ארץ ישראל.
זה אומר שאתה פה.
מה?
זה אומר שאתה פה.
כן, בטח, ברוך השם. קשה לי לצאת בשבתות, אבל לפעמים, כן. זה בחינת קדושת ארץ ישראל, שכולל כל הקדושות. שעיקר קדושת איש הישראלי הוא על ידי ארץ ישראל. כלומר, אתה לא יכול להגיע לקדושה אמיתית, להיות אתה באמת, כל עוד ואתה לא בארץ ישראל. או מכוחה של ארץ ישראל, בוא נגיד ככה. או מקדושתה של הארץ הזאת. איך שאומר רבי נחמן מברסלב בעצמו. אז אני מקבל את הבניין שלי. כלומר, כמה שאני אחוז יותר בארץ הזאת, אני מוקדם לברכה, נכון? מכירים את השיעור הנפוץ הידוע של הרב קוק? כל המוקדם, כל הקרוב לארץ מוקדם לברכה. נכון? כמו בפירות, על הפסוק. ארץ חיטה וסעורה גפן תאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. כל, איך אני, על מה אני מברך ראשון? על מה שהכי קרוב למילה ארץ. אבל מכיוון שיש לי פעמיים ארץ בפסוק, אז יש לפעמים אחד שהוא רחוק שלוש מהארץ הראשון ואחד מהארץ השני. אז מי עדיף? הארץ השני. כי הוא תמיד קשור יותר לארץ. בסדר? אז זה בניין שצריך להבין אותו. אז הרב קוק לקח את המנגנון הזה והפך אותו לכל הקשור לארץ ישראל, כל הקרוב יותר לארץ ישראל במגמה הפנימית שלו. אז הוא מוקדם לברכה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מברך אותו עוד יותר.
אבל יש לי נגיד שניים בשם, שני קרובים בשניים מהארץ.
מה? אז הראשון שקובע, נכון. כי עיקר הקדושה הוא שלום, כמבואר בתורה הנעל. אז הקדושה האמיתית היא בעצם השלמה. היא שלמות, או השתלמות. שכל הסתרא אחרא והיצר הרע שהם כנגד הקדושות, הם בחינת מחלוקת. כלומר, מה קובע בדבר שהוא בקליפה, המחלוקת. אם תראה הרבה מחלוקת במקום, תבין שהמנגנון לא בריא. אז צריך להכניס יותר קודש, כלומר יותר אחדות. נמצא שעיקר הקדושה שהוא להכניע ולשבר היצר הרע והסיטרה אחרא הם בחינת שלום. אז מה זה לשבר? מה זה להכניע? זה להכניס את זה למנגנון של אחד. אתה לא שובר אותו לשניים. אתם זוכרים מה היה אומר הרבי מקוצק? מה קורה כשאתה שובר את היצר הרע?
יש לך שניים.
יש לך שניים עכשיו. אז אל תשבור אותם, אלא תבסט אותם, תביא אותם למקום של קודש, של אחדות. כן אמרו רבותינו ז"ל, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. איפה הקדוש ברוך הוא נוחת במרכאות? איפה הוא יורד? איפה הוא מתגלה? רק במקומות שיש השלמה. ומי משלים הכי הרבה בעולם הזה?
תלמידי חכמים.
תלמידי חכמים, שנאמר?
חכמים עושים שלום.
מרבים שלום בעולם. נכון? מה זה מרבים שלום? הם מרבים גילוי של מי שנקרא שלום. מי זה שלום? הקדוש ברוך הוא נקרא שלום. למה הוא נקרא שלום? שהשלמות נמצאת רק בו. שיר השירים אשר לשלומו. כן? זה לא ששלמה כתב על עצמו, כן? שיר השירים אשר ליואל. כי כתבתי שיר. כתב שיר על הקדוש ברוך הוא שהשלום שלו. ואם אין שלום, אין כלום, אומר הרב. ואמרו גדול השלום וכו' וכו', וכן הפליגו רבותינו ז"ל במקומות אין מספר מגודל מעלת השלום, ובפרט בדברי רבנו ז"ל שמבואר הרבה מעוצם מעלת השלום, שעל ידי זה עיקר שלמות האמונה. אדם שלם זה אדם שמשלים, לכן הוא מרבה אמונה, מרבה גילוי, מרבה אמת. על ידי השלום יכולים להחזיר כל העולם לשם יתברך. מה זה להחזיר כל העולם? אנחנו לא מחזירים שום דבר, אבל הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל העולם. זה הפירוש. בעיקר השלום זוכים בארץ ישראל. מעניין. כן, למה ארץ ישראל דווקא? כנראה שיש לה תכונה פנימית של אחדות. כלומר, מקום שמאחד. איך קוראים לירושלים? מה היא ירושלים? איך אתה יודע? בסדר, קוראים לה עיר שלם, נכון? אבל מה היא עושה לכל ישראל?
חברים.
עושה את כל ישראל חברים. כלומר, חיבורים. זה ירושלים. ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו. בסדר? תמיד יש את האחד, את האחדות, את השלמות בארץ ישראל בירושלים. אם אין את זה, אז המנגנון שאנחנו מפעילים, לא מפעילים אותו בצורה נכונה, חז ושלום. ולכן צריך מאוד להיזהר. ירושלים לא צריכה להיות עין המחלוקת, להפך. היא צריכה להיות נקודת ההשלמה שכולם בעצם מסכימים על זה. על ירושלים לא צריכה להיות מחלוקת בכלל. וזה בעצם כלליות ארץ ישראל.
לא עליה ולא... וגם לא צריך להיות שם דיבורים של מחלוקת, אלא
נכון, כל דבר אחר. נכון, אלא אם כן זה לשם שמיים. כן. שוב פעם, כי שם מתגלה השמיים.
אולי גם אפשר לחלק אותה.
אה? כן, זאת הבעיה. כלומר, שהמחלוקת הופכת להיות מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, אז זה חילוק, חס ושלום. אז אתה תתפלל בכותל והמוסלמי יתפלל למעלה. ואז שלום על ישראל. לא נכון. אין דבר כזה. זאת הבעיה שלנו, שאנחנו נרדמים בשטויות. הסתפקנו בכותל. אנחנו חושבים שהכותל זה בית המקדש. יש לנו בעיה עם זה. כל פעם שאני מלווה אנשים לכותל, אני אומר, מזכיר להם, תיזהר. אל תיפלו למנגנון החיצוני. הרי כבר כל העולם שלנו חיצוניות. אנשים לא אוהבים ללמוד פנימיות, הם פוחדים. אז זה אותו דבר, זה אנשים שמנשקים את האבנים של הכותל, אבל הם לא יודעים שיש משהו בפנים. אותו דבר! זה אנשים שרוצים ללמוד פשט, רק פשט. אז גם בחיים הם עושים אותו דבר. אז יש לך מלא שירים על הכותל, אבל אין לך שירים על בית המקדש. כן, זה כבר שירים של קודש, אבל אנשים מודרניים היום.
זה,
מה
יש לי שירים על
קודש? לא, מלא שירים על הכותל יש לך. מלא.
תרענן את הפלייליסט שלי.
כן, תשמע, תיכנס לה...
עוד מהכותל איזו והצוות.
לא, יש מלא. ענה של העולם, הכותל. אני יודע מה יש, כמה מלא שירים יש על הכותל. כן? הכל כותל, כותל, כותל. מתפללים אל הקיר.
כותל המזרח.
כן. אתה מבין? יש מלא שירים. ויסב חזקיהו פנה ולקיר. אז זהו, לקחו את הקיר, עשו מזה את העיקר. כן, הפכו את הקיר לעיקר. עקרו את השורש, חז ושלום. צריך לעשות טיפול שורש.
מה עוד פעם הקישור בין רבי נתן לרבי נחמן?
מה זאת אומרת מה הקישור? רב ותלמיד.
זה אני מבין, אבל זה לא שהוא פה כתב את השיעורים שלו.
כן, כן, הוא כותב את השיעורים שלו תוך כדי.
תוך כדי
פותח. דיבור?
תוך כדי, כן. הרב מדבר והוא כותב.
ויש לו הסכמה פה על הדברים?
בטח. מהרב עצמו, הרב...
כן, יש לו איפה.
לא יודע איפה זה כתוב, אבל זה ידוע, כן, הרב אומר לו, מדבר איתו, לפעמים מספר שהם היו לבד בקרקרה, והוא הסביר לו כמה דברים, ופתח לו סודות על ה...
כי זה לא כתיבה של הרבי נחמן.
נכון, נכון. רבי נחמן הרבה יותר סתום, הרבה יותר גנוז, זה בעצם ירידה עוד יותר למטה למנגנון של כל העם.
זה לא איזה תורת רבי נחמן, זה תורת רבי נחמן.
עכשיו, על תורת רבי נחמן, נכון? שהתלמיד גם כן יש לו את הגוון שלו, בוודאי. הוא לא מבטל את עצמו לגמרי. הוא נותן את דברי הרב, אבל הוא פותח את זה יותר. למה הרב בעצמו לא כותב את הדברים בפרוטרוט? כי אנשים לא יבינו. אז תמיד הרב לוקח את הדברים קצת יותר סתומים, והתלמיד קצת פותח יותר.
איפה הוא קבור?
מי?
רבי נתן.
גם שם. רבי נתן בצפת?
לא.
גם שם, שניהם קבורים באוקראינה שם.
יש ספר של רבי נחמן שהכל זה רבי נתן?
לא, ליקודי מוהר"ן.
רק ליקודי מוהר"ן.
ליקודי מוהר"ן, יש כל מיני דברים, אבל ליקודי מוהר"ן, כן.
לא, כי הוא אומר שזה...
כל הזמן הוא מביא מליקוטי מוהר"ן. כל מה שהוא מביא זה מליקוטים. אתה רואה, הוא פותח כל שיעור, כל הלכה, על פי התורה המתחלת דה שכנגד כל המחלוקות, סימן קוף עין תב. אם תפתח... יש לנו פה... זה היה לנו פה, תמיד הבאנו לפה, כל הזמן משחקים לנו עם הספרים פה.
יש
שם? תפתח קוף עין תת, שנה ראשונה, חלק ראשון. צריך להתחיל בדעה שכנגד כל מיני מחלוקת. אז הנה. דע שכנגד כל מיני מחלוקת, הן בגשמיות, הן ברוחניות, שאינו יכול להתפלל או לעשות מה שצריך בעבודת השם.
נשמע אותו דבר.
כי הכל בכלל המחלוקת, שעומדים וחולקים עליו ורוצים לבטל דעתו ורצונו, מה שרוצה לעשות, כדי לבטל המחלוקת, מאיזה בחינה שתהיה ולעשות שלום, על זה צריך תענית. לוקח את הדברים של הרב, וזה מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מרבה צדקה, מרבה שלום. צדקה מבחינת תענית, כי עיקר התענית הוא צדקה. אז תשים לב מה הוא אומר פה. הרב פה מוסיף דברים שרבי נתן לא כתב.
נגיד, אולי הוא תגיע לזה.
נכון. בינתיים לא ראינו את זה.
אבל אני מחפש את ארץ ישראל שם. וזה אני מציק.
אז בוא נראה. ליקוד שווה.
זה בחינת תושת ארץ ישראל, שכולל כל הקדושות כמבואר, בדברנו כמה פעמים. אז בדברנו של מי? בדברנו שלו?
לאו דווקא בתורה הזאת, אבל רבי נחמן אומר את זה.
בכל מיני מקומות הוא מדבר על זה פה, לצורך העניין, הוא לא מדבר על ארץ ישראל בינתיים.
זה משפטים מפוצצים, עכשיו צריך לדעת מה המקור.
תמיד זה רבי נחמן המקור.
זה שכתוב את זה בפירוש, לא שרבי נתן יתן את הפירוש שלו על המילים.
אם הרב המובהק, אם התלמיד המובהק הבין, שזה מה שהרב אומר. זאת אומרת שהרב היה מאוד מאוד מדבר על ארץ ישראל כל הזמן. הוא לא הביא.
הרב צבי זה הרב הנזיר.
רבי נתן ורבי נחמן בינתיים. זה אותו דבר.
תבין מה אני שואל.
כן, כן. אין פה, הוא לא מביא על ארץ ישראל. הרב לקח ממקום אחר מה שהוא הבין מהרב. כן. יש לי זה, יש לי חוברת קטנה של רבי נחמן על כל מה שהוא כתב אי פעם על ארץ ישראל. אז אני אביא לכם בלי נדר, אני אנסה למצוא את זה. איזה ברסלבר אחד ביקשתי ממנו שיעשה עבודה. והוא עשה. עשה עבודה על זה. ליקד את כל ה... כן, הייתה לי מחלוקת איתו פעם ברכב. עשינו לקריית גת. היה לי כמה ברסלבים באוטו. ואז התחלנו, אז קצת התפוצץ, כי הוא טען שאומן יותר קדוש מהר הבית. אז ברגע שהוא אמר לי את זה, עצרתי את האוטו. וכמעט הלכנו מכות. דקדושה, כן, בלי להרים ידיים. אז מאז הוא עשה עבודה, עבודת חקר על רבי נחמן, והוא הבין כמה דברים, נפלו לו מלא הסימונים מאז. הוא השתנה גם כן הרבה. טוב, אז... יש לנו עוד כמה דקות. איפה זה? איפה היינו עכשיו?
איפה שכתוב לקוטי תנינה, סימן.
תנינה. תנינה.
באמצע...
תנינה. טוב, על מאמר רבותינו זל, לאחד קראתי נועם. מה זה נועם? אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שמנעימים זה לזה בהלכה. לעומתם, איך קוראים לחכמים של חול?
סליחן, את הכסף. קפצנו כמה שורות.
אתה אמרת לי, אני לפי דבריך.
אמרתי באזור, אחרי אני רואה שקפצנו.
טוב.
וכן הפליגו רבותינו זל מקומות אין מספר, מקודם מעלת השלום.
ובפרט בדברי רבנו זל, שמבוא הרבה מעוצם מעלת השלום, שעל ידי זה עיקר שלמות האמונה. ושלמות האמונה זה בארץ ישראל, זה הוא כן כותב על ארץ ישראל. ששם זה אמונה, שכון ארץ הוא רעי אמונה. על ידי השלום יכולים להחזיר כל העולם לשם יתברך. העיקר השלום זוכים בארץ ישראל, כמובן, בדברי רבנו זל. הנה, הוא מביא את דברי רבנו זל, בליקוטי תניאנה, סימן עין א'.
זה גם הליקוט המורן?
כן. תביא לי את הליקוטים.
מה זה תניאנה?
זה בחלק השני של הספר. יש חלק ראשון וחלק שני. אתה רואה? זה תניאנה. אז בתניאנה, סימן עין א'. איפה זה עין א'?
רבי נתן כל פעם שהוא פותח הוא מראיין היטב, כאילו כן. שיהיה את הקישור.
איפה זה מתחיל פה? עין א', עין ב' זה. לפני. עין א', דק יש מוכין של ארץ ישראל ויש מוכין של חוץ לארץ. אתה שומע? זה הרב עכשיו. וגם המוחים של חוץ לארץ הם מקבלים ויונקים גם כן מהמוחים של ארץ ישראל. כי עיקר המוח של החוכמה היא בארץ ישראל. כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה במדרש, אין חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. כל אחד מישראל יש לו חלק בארץ ישראל, וכל אחד כפי חלקו שיש לו בארץ ישראל, כן הוא מקבל ויונק מהמוחים של ארץ ישראל. נמצא שכל המוחים הם מבחינת מוחים של ארץ ישראל, כי כולם מקבלים משם. משם בארץ ישראל עיקר המוח והחוכמה. אבל אף על פי כן יש מוחים של חוץ לארץ, וזה נעשה על ידי פגם הכבוד, חז ושלום. שמי שפוגם חז ושלום בכבוד השם יתברך, אזי על ידי פגם הכבוד של השם יתברך, אין יכולים לקבל ולנות מהמוחים של ארץ ישראל. לפי הפגם שפוגם בכבוד השם יתברך, כמו כן אינו יכול לקבל ולנות מהמוחים של ארץ ישראל. אזי נשאר המוחים מבחינת מוחים של חוץ לארץ ממש. וכשהמוחים הם מבחינת מוחים של חוץ לארץ, אזי אין יכולים להשוות דעתם יחד. וזה בחינת מחלוקת שיש בעולם. כי מוכין של חוץ לארץ אין יכולים להשוות עצמם יחד, אבל היה ראוי שלא יהיה מחלוקת, כי אם בחוץ לארץ. ובאמת אנחנו רואים שגם בארץ ישראל יש מחלוקת. אך דע כי אלו המוכין של חוץ לארץ, שנעשו על ידי פגם הכבוד, הם מבקשים לעצמם תיקון, והתיקון של אלו המוכין של חוץ לארץ הוא בעת ששופע נועם העליון, שעל ידי זה נעשה התגלות הכבוד. אז הוא זמן תיקונם של אלו המוחים של חוץ לארץ. הכבוד הוא תיקון העולם. כל העולם נברא בשביל הכבוד, כמו שכתוב לכבודי ברטיב. היינו בשביל כבוד שמה שם טוב, הוא מביא את כל העניין שלו. אז פה הוא הגדיר, הוא הביא את הנועם פה. נועם זה בעצם תלמידי חכמים של ארץ ישראל, נכון? איך קוראים לחכמים של חוץ לארץ? כן, הוא הביא פה, נכון? שחכמים, לאחד קראתי נועם, מה זה לאחד? לחלק מהחכמים קראתי נועם, כלומר אלו תלמידים, תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שמנעימים זה לזה. הוא לא כתב את, את החלק השני, אבל אני משואל אתכם על החלק השני. איך קוראים לחלק השני? כלומר, תלמידי חכמים שבחוץ לארץ. איך קוראים להם?
אחד קראתי נועם, אבל השני קראתי כסח.
בדיוק, מקל חובלים. ככה כתוב. כן, שהם חובלים, כן, בהלכה. ככה הוא כותב שם.
זה ציטוט של רבי נחמן או שזה
ציטוט במקום אחר? כן, ציטוט של הגמרא.
של
הגמרא? הגמרא עצמה. כן, כי עיקר קדושת ארץ ישראל נמשך מירושלים ובית המקדש שנקראים שלום. כן, כלומר, מי קודם למי? בית המקדש או ירושלים?
ירושלים.
ירושלים. אם ירושלים לא הייתה קדושה, לא היו בונים שם את בית המקדש.
זה לא הפוך ממה שאנחנו מכירים.
בדיוק, זה מה שאני אומר, לכן אני...
למה, אבן השתייה, אבן הפרוב, תחילת העולם?
זה ירושלים.
מה אתה קורא ירושלים?
המקום.
אה, בסדר, ירושלים.
נכון, זה מה שקראו אברהם אבינו.
לא, פשוט זה מקדש הוא אחר כך, מקדש נתנה לירושלים, הוא בתוך ירושלים.
נכון. זאת אומרת שהמקום הקדוש זה ירושלים. שהוא גורם למקדש, לא המקדש גורם לקודש.
כן.
בסדר? עד כאן להיום.
איי, איי, איי.
הייתי בחדרה, בקהילה, ממש היו שם...